ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף למד א' עמוד א', בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו, הגמרא תסביר למה דינו של רב חיסטה, של הגונב חלבו של חברו ואכלו חייו, כלומר בתשלומים, אינו פליגה הדינה של רבי אבן, הזורק חץ, בשבת כמובן, מתחילת ארבע לסוף ארבע, וקרא שירה עם בהליכתו, פטור, שאנחנו נעמול בגמרא לראות את ההבדל, למרות שבמבט ראשון הם נראים דומים. הגמרא, גופה, אמר רב חיסטה, מודה רבי נחוניה בן הקנה, שהוזכר בדף למד עמוד א', שהוא השווה שהיה עושה יום כיפור שהוא בקרית כשבת לעניין תשלומים, כמו שבשבת פטור מתשלומים גם ביום כיפור שהוא איסור כרית, מי שבאותו זמן עובר או גורם להפסד לנזק הוא יהיה פטור מתשלומים. אבל אותו רבי נחוניה מודה שיהיה חיוב תשלומים בגונב חלבו של חברו ואכלו, שהוא חייב, הוא חייב בתשלומים שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור חלב. מתי הוא התחייב בגניבה? משעה שהוא הגביע, אז נוצר חוב תשלום, חוב כספי, לפני עבירת הכרת, דהיינו אכילת החלב, ומאחר שהם לא נעשו או חלו בבת אחת, אז יש חיוב תשלומים. למה פליגה דרבי אבן? אנחנו מתחילים את השאלה שהזכרנו בהקדמה, שאלה ארוכה, כך מסומן בגמרות שלנו, הש"ס עוזר, שלכאורה הדין של רב חיסטה חולק על הדין של רבי אבן. מה הדינו של רבי אבן? הזורק חץ מתחילת ארבע, ארבע אמות לסוף ארבע, שזה מלאכת שבת, וקרא שיריים, זה בדים בהליכתו, זה גרימת הפסד למישהו, ותוך כדי המלאכה הזאת של שבת, של יריית החץ, נקרא אותם שיריים, אני קורא עוד פעם, וקרא שיריים בהליכתו, פטור, פטור ממה? מתשלומים, שעקירה צורך הנחה היא. הגורם לתשלומים קרה באמצע מלאכת שבת. מלאכת שבת מתחיל בעקירת חפץ ומסתיים בהנחת החפץ במרחק של 400, אם אנחנו מדברים ברשות הרבים. אז תוך כדי המלאכת שבת, נקרא לזה בבת אחת, נקרא חובת התשלום, וזה לפי רבי אבן סיבה לפתור מתשלומים. אותו אדם התחייב, כמובן, אם היו עדים והתראה לפני מלאכת מלאכת הוצאה, דהיינו העברה דעת עמוד ברשות הבים, הוא התחייב מיתת בית דין, וממילא פטור מתשלומים. החנמי, מה המקביל פה אצל רב חיסטה? באכילת החלב גם כן, הגבעה צורך אכילה היא. הפעולה שקראנו מקודם גניבה, שהגניבה הייתה משעת הגבעה, באותו זמן זה לקראת האכילה, אכילת החלב. אכילת החלב הוא מחייב כרת. ולפי רבי אבן היינו אומרים שגונב חלבו של חברו ויאכלו פטור מתשלומים, ולא כמו רב חיסטה. הגמרא אומרת, אין מה להשוות. אחי, השתה, איך אתה חושב לעשות הקבלה בין המקרה של רב חיסטה למקרה של רבי אבן? התם בשבת, אי אפשר להנחה בלא עקירה. וממילא החוב תשלום, הנזק שקרה באמצע, הוא קרה בזמן מלאכת שבת מתחילתו עד סופו. כלומר, משעת עקירה לשעת הנחה, באמצע היה החוב תשלומים, הנזק, ומאחר שאי אפשר להנחה בלא עקירה, אז הנזק יהיה פטור מתשלום הנזק. אחר בניין אכילת החלב אפשר לאכילה בלא הגבעה, דאיבאי גחן ואחיל, יכול להתכופף ולאכול את החלב. דיינו, אכילת החלב מנותק לגמרי מהפעולה הראשוני, ההגבעה, וממילא מאחר שאנחנו יכולים להפריד ביניהם, ההגבעה היא מחייב בגניבה, ובאותו זמן אין קשר לביצוע המחייב קראת, בשונה לגמרי מהמקרה של קריאת השיריים באמצע עקירה והנחה בשבת. אינמי, עוד פן, עוד הסתכלות בשוני בין המקרים של רב חסדא ורבי יבן, הטעם בשבת וירה את החץ, אי באי לדורה, אם הוא היה רוצה להחזיר את הגלגל, היה רוצה להחזיר את החץ, לא מצימה עד הרדי. זה נקרא משאר ראשון הזה, בלועזי הייתם אומרים פאטה קומפלט, זה גמור. המשעה הראשונה הוא לא יכול להחזיר את החץ, לכן משעת עקירה סופו לקרוע את השיריים בהליכתו. הכה בעניין דינו של רב חיסטה, דהיינו אכילת החלב, מצי מהדר לה, אחרי שהוא הגביע הוא יכול להחזיר אותו, לא חייב לאכול אותו, את החלב באמצע. לכן לא אומרים בשעת הגבעה זה ההתחלה של אכילה. שואלת הגמרא, מאחר ששמענו שני הסברים בשוני בין המקרים של רבי אבן ורב חיסטה, מה איקה בין אי לשנה לאי לשנה, האם יש איזו הבדל מעשי בין שני ההסברים? איקה בינה, יש הבדל בין ההסברים. המעביר סכין ברשות הרבים וקרא שיריים בהליכתו, במקום הדוגמה שירה חץ, אם הוא העביר סכין דלת עמות ברשות הרבים ובאמצע אותו הליכה הוא קרא הבדים של מישהו. לאח לשנדי עמוד אי אפשר להנחה בלא עקירה, לפי ההסבר הראשון שבו תיארנו את דינו של רבי אבן, אך הנמי אי אפשר להנחה באותו מעביר סכין בלא עקירה, ומאחר שהפעולה של העברת הסכין דלת עמות חייב, כדי להתחייב באיסור שבת, חייב עקירה ובסופו של דבר הנחה, ומה שקורה באמצע מבחינת תשלומים יהיה פטור. אז גם בדוגמה הזאת של מעביר סכין ברשות רבים וקרא שם בהליכה אותו, יהיה פטור מתשלומים. להכניש לדעמרת, אבל לפי ההסבר לדינו של רבי אבן, לא מצי מהדלה, שאי אפשר להחזיר אותו, אז לכן משעה ראשונה הוא כבר חייב מדיני שבת, הכה בניין מעביר סכין מצי מהדלה, הוא יכול להחזיר, לא חייב להניח במרחק של 400. מאחר שזה לא, כמו שאמרנו מקודם, בעניין הברת סכין, זה לא פאטה קמפלט, זה לא נגמר כבר משעת התחלה, אז הוא יהיה חייב בתשלומים על קריאת השיריים במקרה, בדוגמה הזאת. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו, הגמרא מקשה על דינו של רבי אבן, הזורק חץ וכולי פטור, שעקירה לצורך הנחה, הקושיה מהמקור של הגונב כיס בשבת חייו. אנחנו לא הסברנו כלום מבחינת התוכן, רק הראינו מצופה לנו. המבנה שאנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב', אנחנו נראה שימוש בצורת פפיון, קושיות ושאלות שדרכן נבין פירושו של המקור והגונב כיס. אחד, איך נעשתה ההוצאה מרשות הבעלים בעניין גונב כיס בשבת? שתיים, באיזה גודל כיס? במגרר, בסיפה, שם מתואר אדם שגרר כיס. שלוש, לאן הוציאו, כלומר מרשות היחיד לרשות רבים או למקום אחר? ארבע, כמן, כמי קטני מקור זה? אז אלו הם השאלות שהבלטנו את התחלתם בצורת פפיון. עוד מעט נתייחס לסימונים הבאים שנגיע לשם. הגמרא, גופה, אמר רבי אבן, הזורק חץ מתחילת ארבעה לסוף ארבעה וקרא שיריים בהליכתו פטור, שעקירה צורך הנחה היא. ומאחר שכל מלאכת שבת כולל, כלומר מההתחלה עד הסוף ובאמצע נוצר חוב תשלומים, מאחר שזה כלול ומוקף, נקרא לזה, מאיסור שבת, אז אנחנו פותרים מתשלומים. יש כללים בנושאים האלו, לדוגמה קם לי בדרה במיני, הוא מתחייב בעונש החמור יותר, ומיתת בית דין הרי הוא חמור מתשלום ממון. וכעת אנחנו מעלים קושיה, מטיב רב ביבי בר אביי. אנחנו מתחילים פה קושיה, מסומן כקושיה ארוכה, ותשימו לב, במקור הזה יש כאן רשע א' ועוד שתי שורות ב', הגונב כיס בשבת חייב בתשלומים, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. אנחנו מציין שהגבעה, אדם מגביע פריט, זה נחשב קניין, ופה הגנב הוא הגביע את הכיס, זה קונה אפילו ברשות הבעלים, ברשות הנגנב, זה קונה, וכאן אנחנו מדברים על מה שנקרא קניין גניבה. אז הגניבה בוצע כבר לפני שנדבר על איזו שהיא מלאכת שבת. ומאחר שמפרידים ביניהם, אפשר לחייב תשלום ממון. היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא, הוא לא הגביע את הכיס, הוא גרר את הכיס החוצה. פטור מתשלומים. אמנם הוא גנב את הכיס, אבל הוא לא הגביע את הכיס, הוא גרר אותו החוצה. שאיסור שבת וגניבה באין כאחד. עכשיו אנחנו נסתכל לגבי הרשע, על הרשע ועמי. ברשע אמרנו חייב בתשלומים. החנמי, אם אנחנו היינו, נגיד, מאמצים את דינו של רבי אבן, למה? נגיד כמו רבי אבן, הגבעה צורך הוצאה היא. הגבעת הכיס הוא צורך הצעה, אז לכן כבר בשעת הגבעה חל התחלת מלאכת שבת ותחילת הוצאה, אז לפי רבי אבן היינו אומרים פטור. הגמרא דוחה, הכה במאי עסקינן, ברשע שחייב בתשלומים למרות שיש מלאכת שבת, כגון שהגביעו על מנת להצניעו. אותו אדם הגביע את הכיס לא בכוונה להוציא אותו, כלומר בלי כוונת מלאכת שבת, ונמלך עליו והוציאו, והוא באמצע שינה דעתו אחרי שהוא כבר עשה את העקירה. כלומר, העקירה לא הייתה במסגרת מלאכת שבת. מלאכת שבת, הזכרנו את זה מוקדם יותר, נזכיר עוד פעם, הוא תלוי בעקירה והנחה, באיסור הוצאה. וכאן העקירה מנותקת, כי הייתה עקירה לשם הצנעה בתוך הבית הזה, לא להוציא אותו. באמצע הוא שינה דעתו להוציאו, ולכן אנחנו יכולים שוב פעם לנתק את חובת התשלומים ממלאכת שבת, ולכן ברשע הוא חייב בתשלומים, וזה לא נגד רבי אבין. כעת אנחנו רואים סימון חדש, בשוליים כתבנו, זה מהווה עברנו מעקב, כי הצורת הבית הזאת תופיע בשני כיוונים. אז עם השפיץ למעלה, קושיות. ההפך, תשובות. הערה. מעקב זה הוא על בירור הראשון. אמרנו, היה לנו רשימה של שאלות למעלה, בשוליים. השאלה הראשונה הייתה, איך נעשתה ההוצאה מרשות הבעלים? אז אלו הם שאלות ותשובות, בירור בעניין הדבר הראשון, הבנת הרשע. איך נעשתה ההוצאה בגונב הכיס, כדי שנוכל לומר חייב בתשלומים, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. אז אנחנו יורדים לפרטי פרטים כאן בעניין מלאכת הוצאה בהלכות שבת. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וכי היי גבנה, מה שתיארנו עכשיו, שהוא הגביא אותו לשם הצנעה, וזה נתן לנו אפשרות לחייב אותו בתשלומים לפני שמה, לפני שהוא מגיע לחיוב שבת, לחובת שבת, להתחייב על שבת. אבל הוא יתחייב על שבת, רק ניתקנו את ההגבעה מהחיוב סקילה. אז על זה אנחנו שואלים, בצורה כזאת, מי חייב? מי אומר שהוא חייב בכלל בהלכות שבת, באיסור במלאכת שבת? ואמר רב סימון, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, המפנה חפצים מזווית לזווית, הוא מזיז חפצים בתוך ביתו, ותוך כדי הזזת החפצים, ונמלח עליהם והוציאן, כמובן בשבת, הוא השינה דעתו באמצע שהוא כבר מזיז את הכיסא, נגיד מפינה זו לפינה שנייה, ובאמצע הוא שינה דעתו, בוא אני אוציא אותו החוצה, ושזה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, פטור. למה? שלא הייתה עקירה משאר ראשונה לכך. העקירה לא הייתה לשם מלאכת שבת, העקירה שהוא הגביע את הפריט, את הכיסא למשל, להזיז אותו מקצה החדר הזה לקצה השני. באמצע הוא שינה דעתו, בסדר גמור, אבל לא חייב במלאכת שבת, כי חסר כאן העקירה לשם הוצאה. העקירה הייתה לשם הזזה לפינה אחרת בבית, היא לא הייתה עקירה לשם מלאכת שבת. אז ממילא במצב כזה הוא אין כאן מלאכת שבת בכלל, אבל הרשע שלו כן מתאר אדם שמתחייב בסופו של דבר באיסור סקילה, באיסור שבת. הגמונה לא תימה לגבי הרשע של גונב כיס, אל תגידו על מנת להצניעו, אלא אימה על מנת להוציאו. אז אם כן, אז למה לא אומרים הגבעה לצורך הוצאה? הכה במאי עסקינן, כשעמד, ולכן הוא מתחייב לשלם דמים. אנחנו נסתכל ברשי. רשי בדיבור מתחיל, הכה במאי עסקינן, כשעמד, ועמידתו היא הנחה לעקירה ראשונה, ואין חיוב שבת בא לו על ידי עקירת חפץ הראשונה. ועל זה אנחנו מדברים, כשלמדנו הגונב כיס בשבת, אז הוא הגביע אותו ועמד. ההגבעה הזאת מחייב אותו התשלומים. ההגבעה הזאת לא מביא אותו לידי חילול שבת. ממשיך רשי, ואין חיוב שבת בא לו על ידי עקירת חפץ ראשונה, אלא על ידי עקירת גופו, שעוקר עצמו אחר העמידה על מנת להוציא. ועקירת גופו כעקירת חפץ, לא צריכים להגביע שוב פעם את החפץ מהרצפה. עצם זה שהוא עמד עם החפץ בידו וממשיך אחר כך ללכת, זה גם כן נקרא עקירה. ובשלב השני הזה הוא בא לידי חיוב שבת. אז זה לבינתיים הסבר לרשע. נחזור למקור, הגונב כיס בשבת חייב, שכבר נתחייב בגניבה מתי הוא הגביע את החפץ ועמד, הוא לא יצא החוצה בינתיים, הוא עמד, זה הגניבה. עכשיו מה שכתוב בהמשך, קודם שבוא לידי איסור סקילה, כי אחר כך אחרי שהוא עמד הוא התחיל לזוז עוד פעם עם כיוון להוציא אותו החוצה, זה איסור שבת. ממשיך הגמרא, אנחנו חוזרים לגמרא. עמד למאי, כשאתה אומר שהוא עמד באמצע וזה מפריד בין הגניבה לאיסור שבת, למה הוא עמד או איך הוא עמד, מה הכוונה עמד? אי לכתף, הוא עמד רק לסדיר את המטען, זה לכתף, משהו סוחב על הכתף שלו, כמו לסדר, זה לא עמידה ארוכה, זה עמידה קצרה, רק כדי לסדר את המטען. וחייהו, זה לא נקרא עמידה, ואם כן הוא חייב רק משום שבת, זה רצף אחד מההגבעה הראשונה של אותו כיס. נכון, הוא פיזית עמל, אבל לכתף, זה לא מנתק את ההגבעה הראשונה מההנחה בסוף, אלא בעומד לפוש, הוא עמד כדי לנוח. אז זה באמת מנתק את האגבה הראשונה מההמשך. עכשיו שואלים, אבל לכתף מי, מה היה קורה אם הוא עמד לכתף בלבד? אז אנחנו ממשיכים לעמוד ב', פטור, ככה יוצא מדברנו, יהיה פטור מתשלומים. במקור שקראנו מקודם, גונב כיס בשבת, הרשע דיבר על חיוב תשלום, והסיפה דיבר על פטור תשלום. אז שואל הגמרא, עדתני, עד שאתה מלמד היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא, פטור, פטור מתשלומים, נפלוג וניתני בדידה. אתה כבר יכול לפלוג להראות חילוק, כמו פלוקתה, חלוקה. אתה כבר יכולת להראות חלוקה בדידה, בהמשך המקרה הראשון של מגביה, בלי להגיע למקרה של מגרר. תישאר בדוגמה שבו פתחת, גונב כיס בשבת, כלומר הוא הגביע את הכיס בשבת, ותעשה חלוקה כזאת, בעמד ובעוממויים שהוא חייב בתשלומים, בעומד לפוש. זה מנתק את העקירה הראשונה מהמשך הדברים. אבל לכתף פטור, כי כולו עניין של הוצאת שבת, ולכן הגניבה כלול, הגבת הפריט שהוא גונב כלול בהוצאת שבת, זה סיבה לפתור. אז למה, אם ההסבר שלנו נכון, למה החלוקה הזאת לא כתוב בתוך המקור התנאי של גונב כיס? אלא המני, עכשיו אנחנו נסתכל ברשי, כי כאן קורה תפנית, רשי שואה שלישית, אלא לא תוקמה כשעמד, כלומר חיוב הממון של הרשע לא כמו שלמדנו עד כה שמדובר שהוא עמד. אז זה לא, אין כאן עמד, ואפילו הכי חיוב שבת דעקירה לב מחמת עקירה ראשונה דגבה עת ילי. וזה מאפשר לנו להבין למה יש חיוב ממון, כי החיוב ממון בא לפני מלאכת שבת. אלא, אז מתי כן קיים מלאכת שבת? אלא בעקירת גופו של פסיעה אחרונה, כשיוצא מן הבית, ובן עזאי, וזה שיטה מיוחדת, שיטת בן עזאי, שבכך אנחנו עוד מעט נבין שהוא כבר קנה, הכוונה קניין ממון, או ביתר דיוק גנב, כבר בוצע אצלו הגניבה לפני מלאכת שבת. אנחנו חוזרים לגמרא, אלא המני, המקור שגונב כיס בשבת, בן עזאי, זה לפי שיטת בן עזאי, דאמר מהלך כעומד דמי. אז מה זה אומר לנו? הוא הגביע את הפריט בהתחלה, אבל מתחיל ללכת, אבל אותה הליכה נקרא נחשב עמידה. רשי כותב מהלך כעומד עמי, ועקירת כל פסיעה הביאה עקירה, והנחת רגל היא הנחה. הלכך קניה משעת הגבה, בפסיעה הראשונה והנחת הרגל לפני שהוא התקרב לצאת מאותו פשוט היחיד, בזה נגמר פעולת הגניבה וממילא חוב תשלום. וחיוב מיטה, כלומר איסור שבת, בפסיעה בת ריתא קטילה, רק בפסיעה האחרונה שהוא יצא מן הבית לרשות הרבים. אז שוב פעם אנחנו מראים את הנתק בין התשלום המון ופעולת הוצאה של שבת. אנחנו חוזרים לגמרא, אבל זורק מי, אם הוא הגביע את הכיס וזרק אותו, כאן אין כאן מהלך כעומד, זה פעולה אחרת. הוא הגביע את הכיס וזרק אותו החוצה מרשות היחיד לרשות הרבים. אז מה יצא? מה יהיה הדין? או מה שלמדנו? פטור, כי אין כאן את פטור, כלומר מתשלומים, כי הגניבה באותו הגבר ראשונה הייתה חלק ממלאכת שבת. ההגבר זרק אותו החוצה ושם ההנחה. זה יחידה אחת שבו יש מלאכת שבת והגניבה, וזה סיבה לפתור. אז אם כן, נפלוג וניתני בדידה, אפשר שוב פעם, כמו שהצענו מקודם, תישאר בתחום הגבעה. למה בסיפה, כדי להגיע לפתור תשלום, היית צריך להגיע למגרר ויוצא? תישאר בתחום אחת, כלומר הגבעה. באמת ואומרים, מתי בת תשלום, מתי יש חיוב תשלום? במהלך, כי אמרנו מהלך כעומד עמי שיטת בן עזאי. אבל זורק פטור, גם זורק היה לו צורך להגבעה ראשוני, אבל מאחר שזה פעולה אחת, רצף אחד מהגבעה עד הנחה, ובתוך כדי גם יש גניבה, אבל זה פטור. אז בואו נשאר בהגבעה, ברישה מדובר בהגבעה והולך איתו, ובסיפה הגבעה וזורק אותו. אז למה היה צורך לתנה להגיע למקרה של מגרר ויוצא כדי להגיע לפטור תשלום? הגמרא עונה, באמת אתה צודק שההגבעה ברישה לפי שיטת בן עזאי מהלך כעומד עמי, ולכן אפשר לנתק את הגניבה מהוצאת שבת, שזה קורה רק באחרונה. ולמה לא לימד המקרה של זורק אלא העדיף את המקרה של מגרר? מגרר ויוצא יצטריך עלי, התנה רצה דווקא ללמד את המקרה הזה. סרקא דתחמינא, אין דרך הוצאה בכך, וכידוע שבמלאכת שבת אם אתה עושה המלאכה בשינוי אין חיוב סקילה. אמנם יש איסור דרבנן, אבל אין חיוב סקילה, אז אין כאן חיוב שבת. הייתי חושב שבמקרה כזה הוא לא יבוא לידי חיוב שבת, וממילא הוא יהיה חייב בתשלום כי אין כאן מלאכת שבת. כמה שמלן שמגרר זה נקרא אורחי, אבל זה מעביר אותנו לשאלה הבאה, ובמי? אתה אומר שלגרר זה דרך הוצאה, מתי? במי? אי ברבי, אם מדובר בכיס ענק שהוא גרר אותו החוצה, אורחי הוא, במילים אחריות, פשיטה, אני לא צריך ספר שמקור תנאי לדמי דבר שכל בר דעת יגיע אליו לבד. ולכן זה לא יכול להיות המקרה של הספר. אי בזוטרי, אם הוא קטנצ'יק, זה כיס קטן, לעבורכיהו, זה לא דרך הוצאה של כיס קטן לגרור אותו על הרצפה עד רשות הרבים. אז הוא, זה לא יהיה בסיס לחייב אותו משום הלכות שבת וממילא לפתור אותו מתשלום. אלא במצעי, משהו בינוני, שזה לא פשיטה, אבל זה בכל זאת דרכו בכך. וממילא הוא פטור מתשלום בגלל שהוא עשה מלאכת שבת וגניבה בבת אחת, והכל כדרכו. שאלה הבאה, הוא דאפקי להיכה. דיברנו על מי שגנב כיס בשבת והוא הוציא אותו מהבית לאן? אי דאפקי לרשות הרבים. איסור שבת איקה איסור גניבה לקה. אם הוא משך, הוא גרר אותו לרשות הרבים, כל זמן שהוא לא הגביע אותו בבית, אין גניבה. מתי יכול להיות הגניבה? שהוא מעביר אותו מרשות לרשות, מרשות הבעלים לרשות אחרת. אבל אם הרשות האחרת זה רשות הרבים, אין גניבה. אין קניין ברשות הרבים. אי דאפקי לרשות היחיד, אם הוא גרר אותו מהבית לרשות יחיד שסמוך לו, איסור גניבה איקה, איסור שבת לקה. אין כאן הוצאה מרשות לרשות אחרת, לרשות הרבים, מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא זה אותו סוג רשות, ממילא אין כאן איסור שבת. ואנחנו מחפשים דוגמה שהיה גם גניבה וגם שבת, וממילא מאחר ששניהם היו ביחד פטור מתשלומים, אז זה לא יכול להיות הדוגמה שהוא הוציא אותו לרשות היחיד. לא צריכה, המקרה שמגרר ויוצא נצרח דאפקי לצידי רשות הרבים. וכעת אנחנו הגענו זה מביא אותנו לשאלה הבאה. אמרת רשות הרבים, לצידי רשות הרבים, וכמן, כפי איזו דעה בתנאים מדובר? אי כרבי אליעזר דאמר צידי רשות הרבים כי רשות הרבים דמו. אז איסור שבת איקה איסור גניבה לקה. אמרנו מקודם שאין קניין כשמדובר ברשות הרבים. אז יש כאן איסור שבת, רוצים מהבית לרשות הרבים, אבל אין כאן איסור גניבה, זה לא תואם למקרה של הספר. אי כרבנן דאמר צידי רשות הרבים לאו כי רשות הרבים דמו. איסור גניבה איקה, כי זה לא רשות הרבים, אז זה מקום שניתן לבצע קניין, קניין גניבה. איסור שבת לקה, זה רק אם אתה מעביר מרשות היחיד לרשות הרבים, אפשר לדבר על איסור סקילה מיתת בית דין, אבל לא משהו אינו רשות הרבים. אנחנו לא תיארנו במפורש מה זה צידי רשות הרבים. רש"י אומר, צידי רשות הרבים סמוך לבתים, שנותנים להלן מן הבתים אבנים ומכשולים להרחיק חיכוך עגלות שהם עוברים ברשות הרבים, ומאותן חיפופים לפנים קרי צידי רשות הרבים. מאותם מכשולים פנימה לכיוון הבית זה לא בדיוק רשות הרבים, העגלות, התנועה קורית באמצע רשות הרבים, לא במרחב הזה בין המכשולים לבתים. אז אנחנו נתקדם בגמרא, אנחנו מנסים להבין לפי, אחרי שהסברנו שמדובר בהוצאת הכיס על ידי גרירה מהבית לצידי רשות הרבים, איך ניתן להבין שיש כאן גם קניין וגם מלאכת שבת. אז התשובה הראשונה, לעולם כרבי אליעזר. וכי אמר רבי אליעזר צידי רשות הרבים כי רשות הרבים דמו, אני מילי לעניין חיובה דשבת. דזימנין, איך זה בכל זאת נקרא רשות הרבים לחייב אדם שמעביר לאותו מקום מרשות היחיד לשם נחשב עובר על שבת? דזימנין דדחי רבים ואילי להתם, לפעמים יש אומס באמצע רשות הרבים וגולשים לשם הציבור והולכים גם שם. אבל לעניין מקנה קני, הוא לא רשותה לעניין קניין, וממילא יכול להיות קניין שם. מה איתה? מה? דה, לא שכיחי רבים, זה לא שכיח רבים, אז ממילא זה מספיק מקום, נקרא לזה פרטי, לחשב מקום של קניין, לא רשות הרבים, גמור. רב אשי אמר, כעת יש סימון שבמבנה מול כתבנו, עין רשי דיבור המתחיל רב אחה, ושמה ברשי הוא אומר למטה, רב אשי מתני אחי כדמרן, דמשיכה ברשות רבים לא קני, ומו קימלה כשצירף ידו וקיבלה לתוכה. אז אנחנו חוזרים למה שכתבנו בשוליים, להבליט הסימון הזה, נקרא לו צורת כתר, אבל שפיצים למטה, להבליט המחלוקת בין רב אחה ורבינה בהסבר בגרר ויוצא לאן. אז אנחנו חוזרים לגמרא. נציין שעד עכשיו דיברנו על הוצאה מהרשות היחיד, מבית למשל, לצידי רשות הרבים. רב אשי אמר, המקרה שמגרר ויוצא, שאמרנו שפטור, מדובר ברשות הרבים, לא צידי רשות הרבים, אלא רשות הרבים. רב אשי אמר, כגון שצירף ידו למטה משלושה, תוך שלושה לרצפה של הרשות הרבים, וקיבלו, והעביר את החפץ מהבית לתוך ידו בצורה כזאת כדרבה. דאמר רבה, ידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה. ידו של אדם נחשב כארבעה על ארבעה טפחים, שזה נקרא רשות, נקרא זה רשות בפני עצמו. ורשי כותב כדרבה, דיאם הרבה, ידו של אדם חשובה לעניין הנחת שבת כמקום ארבעה על ארבעה. ובהלכות שבת למשל אדם עומד ברשות הרבים וזורק, והפריט, החפץ נח על מקום שיש לו המידות אלו ארבעה על ארבעה טפחים, בגובה עשרה טפחים, זה נחשב מקום הנחה. וכי איך דעניין שבת חשוב מקום, לעניין מקננמי חשוב מקום, למקני, כאילו הגביע למעלה משלושה, ומיהו? ברשות הרע היחיד לא אגבה דתקני. אז הקניין גניבה לא היה בתוך הבית, ברשות, אותו רשות היחיד, המקורי. לא אגבה דתקני לי, מקמי, לפני דלתי חיוב שבת עלי. אז לא היה קניין לפני כן. וביאתה לרשות הרבים, וקנייתה באין כאחד. אז אותו יד מאפשר לנו ליצור קניין, למרות שאנחנו מדברים תוך רשות הרבים, אבל עצם זה שהיד נמצא קרוב לרצפה של רשות הרבים, זה מקום של קניין, אבל זה גם רשות הרבים, אבל זה לא סוג של רשות הרבים שמבטל את אפשרות הקניין. ולהכי משני כשצירף, דלא תהווה הגבעה ברשות היחיד כדי קטני, מגרר ויוצא. אז אנחנו חוזרים לגמרא, והסברנו כעת הסבר שני, דהיינו רב אשי, שאותו קטע של מגרר ויוצא הוא מדובר ברשות הרבים ממש. אז שאלנו איך יכול להיות איסור גניבה, כי מדובר בצירף ידו מתחת לשלושה טפחים, וממילא יש גם קניין, וגם זה נחשב רשות הרבים להלכות שבת. רב אחא מתני אחא, שמשיכה לרשות הרבים לא קונה, בדרך כלל לא קונה, לכן היינו צריכים להגיד צירף ידו. רבינה מתני, לגבי שאלת דאפקי להיכה, לעולם דאפקי לרשות הרבים, וברשות הרבים נמי קנה, ויש אפשרות לקניין גם אם מדובר ברשות הרבים. ותרוויו, הכוונה לרב אחא ורבינה, בדיוקה דה מתניתן כמפלגי. אנחנו נקרא עכשיו מקור תנאי ונראה מה ניתן לדייק ממנו. תשימו לב, יש כאן קטע שסומן כנקודה ארוכה. תתנן. אנחנו נדבר על מקרה של גונב בהמה. היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים. אותו בהמה מת שם, פטור. הגביעו או שהוציאו מרשות בעלים ומת, חייב. רבינה דייק מרשע, רבחה דייק מסיפה. רבינה דייק מרשע, היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים, פטור. תמה דמת ברשות בעלים, הוציאו מרשות בעלים ומת, חייב. ניתן לומר שלכל איכה שהוא מוציא את הבהמה, אפילו אם מדובר ברשות הרבים, הוא חייב. רב אחא, הוא אגב היה הדעה הראשונה למעלה, שדיבר על רשות הרבים אינו מקום קניין, אלא אם כן מדובר בצירף ידו. רב אחא דייק מסיפה, הגביעו או שהוציאו, הוצאה דומיה דהגבעה. מה הגבעה דעתי לרשותי? הגבעה זה סוג קניין מיוחד, שאפילו אם אתה עושה אותו ברשות המקנה, רשות הבעלים, אתה קונה, כי זה נחשב שזה בא לרשותך. אף הוצאה נמי דעתי לרשותי, להפוקי, למעט רשות רבים. אי אפשר להגדיר רשות רבים כרשותי, שהוא רשות שלו. אז מה יוצא מכך, אם אתה מדייק מהספר, שרשות רבים גרידה אינו מקום קניין. לרב אחא קשיא רשע, לרבינה קשיא סיפא. כפי שלמדנו עכשיו, לפי הרשע, ניתן לדייק שרשות רבים כן מקום קניין, וזה לא כמו רב אחא, וכן לגבי רבינה, הסיפא מהווה קושיה. רשע לרב אחא לא קשיא. תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. הרשע אינה קושיה לרב אחא. כמה דלא עתי לרשותי, כל זמן שזה לא בא לרשותך ממש, רשות בעלים קרינה בי. זה נחשב עדיין רשות בעלים. אז אם אנחנו חוזרים לרשע, היה מושכו ויוצא ומת, ומת ברשות בעלים, פטור, כל מקום נחשב רשות בעלים, אלא אם כן זה רשות שלך ממש. אז אפשר להגיד לפי זה שגם רשות הרבים נחשב רשות הבעלים, כי זה לא נחשב רשות שלך. סיפה לרבינה לא קשיא, הרי רבינה למד שרשות הרבים נחשב מקום של שאפשר לקנות בו. הסיפה היה משמע שלא כן. הסיפה לרבינה לא קשיא, הוצאה דום ידע בה לא אמינן. נכון, הגבעה זה נחשב שאתה מכניס אותו לרשותך, אבל הוצאה אפשר להגיע לחיוב קניין בהוצאה גם אם זה אינו ממש רשותך, וממילא רשות רבים גם כן מקום של קניין. עד כאן שיעורנו להיום.